מרן סימן תרד סדר ערב יום הכיפורים ברוב הצעפי. א', מצווה לאכול בערב של יום הכיפורים להרבות בסעודה. כתוב בפסוק, ואין ניתר את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. שואלת הגמרא, היה צריך הפסוק לכתוב בתשעה לחודש בערב, תענו את נפשותיכם. מה זה בתשעה לחודש בערב? וכי בתשעה מתענים, בעשרים מתענים, אלא מכאן למדו שצריך לאכול בתשעי, שכל האוכל בתשעי מעלה עליו, כתוב כי לטענה תשיעי והעשירי. עכשיו, המטרה של הריבוי האכילה בימים האלה, שתי סיבות. שתי סיבות מנוגדות לכאורה, אבל שתי אלמנט. הסיבה הראשונה, שהקדוש ברוך הוא חס עלינו, שיהיה לנו כוח לצום. אדם יאכל טוב, שיהיה לו כוח לצום, לעמוד בצום, זה 24 שעות, 25 שעות, ותפילה. חס עלינו הבורא, שנאכל טוב, שיהיה לנו כוח לצום. סיבה שנייה, שאדם אוכל הרבה ואחר כך הוא מתענה, העינוי הוא יותר גדול. מצד שני, יש לו כוח לסבול את העינוי כיוון שהוא אוכל טוב. מצד שני, המעבר החד הזה בין אכילה לבין צום גמור, זה עינוי לאדם. אז גם זה חלק מהעינוי, ולכן התורה ציוותה אותנו בגלל שתי הסיבות האלה, יחד כותבים הראשונים. והמצווה הזאת משותפת לא רק לגברים, גם לנשים, כל מי שחייב לצום, שייך בו הדין הזה של האכילה בערב יום הכיפורים. אז צריך לדעת, גם כשאוכלים, לא יאכל מאכלים כבדים, לא יאכל מאכלים שמחמימים, לא יאכל דברים שמרדימים, אלא יאכל דברים קלים לעיכול, שמתעכלים מהר, שלא יהיה כבד, שלא יבוא לתפילה בערב כיפור, וכך כולו כבד מהאוכל. צריך להתפלל, אלא יאכל דברים שהם קלים לעיכול. לכן אמרו מאכלי חלב לא כדאי לאכול בערב יום הכיפורים, אבל כתבו הפוסקים שאם זה נס קפה, כמו שהיום שמים את הרוב קפה וקצת חלב ישבור את הקפה, אין בזה בעיה ומותר. ושנוהגים בבוקר, ולגבי דג יש מדרש שאומר ש... על אותו משה שלך לקנות דג, והיה לה מוכר דגים רק דג אחד, ובא יהודי הוסיף עליו, קנה אותו בשישה זהובים, וכעס עליו, המושל. אבל מה זה, אני שלחתי את העבד שלי לקנות, ואתה חוטף לו? אתה אומר, ידעתי שהוא העבד שלי? אמר, ידעתי שהוא העבד שלך. אבל ציווה אותנו הבורא, לקנות לאכול דגים בערב יום כיפור, ואני עושה את ציוות הבורא. ככה זה מדרש, מכאן למדו שאוכלים דגים בערב כיפור. אלא מה? יאכל את הדגים בבוקר ולא אחר הצהריים ולא למסעודה מפסקת, למה שלא חלילה יום לו מראה לבטלה חלילה. לכן יאכל את זה מעט בבוקר את הדג. העניין של דגים, על פי הפשט אני לא יודע, על פי הקבלה ידוע שהצדיקים מתגלגלים בדגים, דגים נקרא עיני פקיחה, אין שלא דברים עין הרע, לכן אוכלים את הדגים בערב יום הכיפורים. יש תה עם נס קפה, זה אפשר, כן. החלב לבד הרבה זה לא טוב, אבל חלב עם נס קפה, שהעיקר זה הקפה וקצת חלב, זה כתבו הפוסקים שמותר. סעיף ב', אין נופלים על פניהם בערב יום הכיפורים. למה זה יום גדול, וגם אסור להתענות בו, אז לא אומרים לדוד אליך, אבל ויעבור אומרים. זה ההבדל בין הסליחות של ערב ראש השנה לבין הסליחות של ערב יום הכיפורים. ערב ראש השנה בסליחות, אם עלה עלות השחר, לא אומרים תחנו בכלל. זה ממש ערב יום טוב. אבל אם התחילו לפני עלות השחר, והמשיכו את הסליחות אחרי עלות השחר, אפשר לומר את הוידוי. מה שהיה כאן ערב כיפור, אפשר להגיד וידוי, אבל לא עושים נפילת אפיים, דענו לדוד אליך. ומן אז יוצא ג'רבה שלא אומרים תחנון בסליחות של ערב יום הכיפורים, בדיוק כמו ראש השנה, ככה מן אז ג'רבה.
מה זאת אומרת הרב בכיפור עושים תחנון
ולא
אומרים דוד?
לדוד אליך לא אומרים. לא, נפילת אפיים זה יותר חמור. כן, כמו שיש זמנים בלילה. מה זה? כן, כן, לא אומרים לו מנצח, לא אומרים לו מנצח, זה ההלכה של התורה, לא אומרים את זה. ואסור להתענות ביום הזה גם כן, אסור להתענות. האמרה מספרת על חכם אחד, כדומני מור ברדר אבילה שהיה מתענה כל השנה. החוץ בשני ימים, שבועות, זה יום שניתן בו תורה, וערב יום הכיפורים, שאסור בו להתענות. מנהג כפרות, בערב יום הכיפורים סעיף אחד. סעיף א', מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום הכיפורים, לשחוט תרנגול על כל בן זכר ולבוא על הפסוקים, יש למנוע המנהג. מרן, הדין הזה של שעושים כפרות ותרנגולים, הרשב"א התנגד לזה, אמר שזה מדרכי האמורים, לכן מרן כתב למנוע את זה. אבל על פי רבנו הארי, נהגו במנהג הזה לעשות כפרות בתרנגולים. אלא מה? יש חלק מהפוסקים העירו שלא להקדיק לקחת דווקא תרנגולים לבנים. אם עלה לו תרנגול לבן, כן. אבל ללכת במיוחד לחפש תרנגול לבן, אמרו זה לא טוב. אם אתה לחפש תרנגול לבן, זה נראה כאילו מדרכי האמורי. אבל רבי חיים פלאג'י מביא בשם הפוסקים, וגם הכפר חיים כותב, שכתבו שתרנגול לבן יותר בריא לאכילה מתרנגול אחר. לא יודע מה הסיבה. יחד כתוב, תרנגול לבן יותר בריא לאכילה מהתרנגול הצבעוני. לכן אם אני מחפש דרך כלל תרנגול לבן, אני יכול לעשות את הסיבה, לא בדרכי האמורי, בגלל שזה יותר בריא, לכן אני לוקח תרנגול לבן, ולכן מעיקר הדין מסכמתם, שאין בעיה לקחת תרנגול לבן. גם בזמן הארי, מוכח שהיו מתקדקים התרנגולים הלבנים. הרי יש צדיק שקבור בצפת, ליד צפת, שכחתי את השם שלו, שאז המשה של צפת לא רצה שיקחו תרנגולים לבנים, העלים להם את כל התרנגולים הלבנים, שלא יקחו אותם לכפרות. ואז עשה מה שעשה אותו צדיק, והמשה ליבצה, ואז אמר, מחול לכם, תקחו את כל התרנגולים הלבנים שאתם רוצים, רק תתירו אותי מהצרות שבאו עליו. הצדיק בא לתרנגולים, שכחתי את השם שלו. הוא קבור בין מירון לבין צפת, והצדיק בעל התרנגולים. אז רואים מכאן שגם היה בזמן הארי, היה קרוב לדור הארי, רואים שהיה עניין, היו מדקדקים לקחת תרנגולים לבנים. אבל כמו שמעיר הרמה גם כן, ויש מהגדולים שכתבו מנהג, ובכן כתבו את הרבים מן האחרונים, ואין לשנות, כתבו מנהג ותיקים, וככה גם הרבה מספרדים נוהגים לעשות כמו רבנו הארי, לקחת תרנגולים. ונוהגים לקחת תרנגול זכר לזכר, ואין לנו כמו לוקחים תרנגולת, לוקחים להם עוברת, שתי תרנגולים. אולי תלת זכר, ויש מחברים לוקחים שלוש. אולי היום עם האוטרסונט, אם בדקו ויודעים שזה בן או בת, אז לא צריך מספיק שניים לכל הדעות. ונהגו לקחת תרנגולים לבנים על דרך אם יהיו חטאי אחר כשנים, כשלג ילבינו. ונהגו לתן את הכפרות לעניים, או פודים את התרנגול בממון, התרנגול משאירים אותו בבית, והכסף נותנים אותו לעניים. הרמ"א כתב, המשנה ברורה פה מביא, שאם אדם לא מצא תרנגולים, ייקח אווז או שאר בעלי חיים שאינם ראויים להקרבה על גבי המזבח. אבל העירו על זה הפוסקים, הספרדים, אם אין לך תרנגול, אל תיקח תרנגול, תיקח כסף יותר טוב. למה? הארי אמר שיהיה מתרנגול דווקא. למה תרנגול זה כמו קרה הגבר. קרה הגבר זה התרנגול. הרי למה עושים את הכפרות בתרנגול? עושים את התרנגול כמו ארבע מיטות בית דין, שזורקים אותו זה הסקילה. אחר כך שתופסים אותו בצבא זה חנק. אחר כך שוחטים אותו זה הריגה. ואחר כך ששורפים לו את הנוצות זה שריפה. אז ארבע מיטות בית דין, ואתה צריך להתבונן לדעת מה שעשו לתרנגול, היו צריכים לעשות לו, ולהתעורר בתשובה. אבל אם אדם לא מתעורר, עליו המליצו את הפסוק באיכה. אני הגבר רע עוני, זה התרנגול אומר, אני הגבר רע עוני. אותי נהג חושך ולא אור. דיינו, הכפרות היו עושים אותם באשמורת, זה הזמן הכי טוב. חושך ולא אור. אך בי ישוב כל היום, דיינו, ידו כל היום, דיינו, במקום לחזור בתשובה, הוא עושה את התרנגולת, חושב שזו התשובה שלו, מסובב ביד של אך בי ישוב. חושב שעשה בכפרות, נגמר. זה לא נכון. התרנגולת שעושים זה רק לעורר את האדם לתשובה, ולהבין מה שהיו צריכים לעשות לתרנגול, היו צריכים לעשות לו, וככה הוא יתעורר לתשובה. ולפי רבנו ארי, כשהיה בתרנגול, אז אם אין לו תרנגול, אז יעשה בכסף. רבי יוסף, משש עליו השלום, אומר, היו שוחטים הרבה תרנגולות, והיה רע שיש תקלות יוצאים בשחיטה, השוחטים עייפים, כל משפחה, אמר להם תרנגול לכל משפחה, שאת עשו כסף, לא רואה, לבטל מהם את התרנגולות לגמרי, לא יחד, לא ישמעו לו, גם אם לא עושים שוחטים תרנגול, בר מינן מה יכול להיות. לכן אמר תרנגול אחד, והשאר יעשו בכסף. וכתבו האחרונים, גם רבי חיים פלאג'י, מי על הנושא הזה, שיקחו שוחט ירא שמיים, ושלא ישחט הרבה, וכיוון שיש עומס, הרי הזמן של הכפרות בדרך כלל המובחר ביותר, זה ערב יום הכיפורים באשמורת. עכשיו יש לחץ על השוחטים, אז השוחט שהוא עייף, הוא לא יכול לבדוק את הסכין 12 בדיקות. חס ושלום יכול להיות פגימה, לנבן. אז מה יעשה? הוא אומר, עדיף להקטים את הכפרות כמה ימים לפני כן, וישחט כמו שצריך, מאשר לקחת סיכון. אני רוצה להיעדר ערב כיפור באשמורת, והשוחט עייף, ואז יצא שכרו בהפסדו. אבל היום יותר זמין לתת כסף לצדקה בכפרות, וגם סובן יזמין יותר לעניים. בזמנם היו נותנים אוכל לעני, והיה עני יותר זמין לו, אבל היום כסף זה יותר זמין לו, יכול לקנות מה שהוא רוצה, חג גם כן יכול להיות לו כסף גם לחג, אז עדיף כסף. ומי שעושה בכפרות, עכשיו איך ייתן אותם לעניים? איך ייתן? העניים לא רוצים לאכול. יגידו אחרי שהוריד את העבירות שלו על התרנגול, רוצה לתת לאכול את העבירות שלו. מה פתאום, לא נאכל את העבירות שלו. אז זה העצה שהביא הרמ"א, וגם המשנה ברורה, אדם יפדה כמה תרנגול שווה, הוא יאכל את התרנגול שהוא רוצה לעשות בכפרות, והכסף ייתן אותו לצדקה. כותב מרן סימן תרשב"ב, שיפייס אדם את חברו בערב יום הכיפורים ובו ד' סעיפים. אז לפני כן אני אקרא סימן תרשג, דילגתי אותו, ובו סעיף אחד. אף מי שאינו נזהר מפאת שליקותים בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר הגעה, ויש לכל אדם לחפש ופרפש במעצר לשוב מהם בעשרת ימי תשובה, וספק עבירה, צריך יותר תשובה מעבירה ודאית, כי יותר מתחרט שיודע כעסה משנה יודע, אלא חלק קרובה לשם תלוי, הוא צריך להיות יותר ביוקר מחטאת. בעשרת ימי תשובה, גם דברים שהם חומרה, אדם לא כמו המקלים, אבל בעשרת ימי תשובה ינהג כמו המחמירים. למה זמן של משפט אדם, גם אם נאמר מלכותה דהרעה, מלכותה דבקיעה כאם מלכותה דהרעה. כשאדם יש לו איזה משפט, הם שמים עליו עין, אז הוא מדקדק יותר בכל מיני עניינים, אפילו שלא צריך. הוא מדקדק מאוד מאוד. אם מותר לו למשל בנהיגה, פה ניסוע 70, אז הוא ייסע 60. למה? נזהר, הוא עכשיו, יש עליו עין בוחנת, מסתכלים עליו, בוחנים אותו. אותו דבר, להבדיל עשרת ימי תשובה. זה בוחנים את האדם, איך הוא מתקרב לבורא, איך הוא חוזר בתשובה. אז גם דברים שמותרים מן הדין, יחמיר בהם. ויש הירושלמי שאומר שלגבי פת של גויים שההלכה אומרת במקום שאין בעיות של כשרות, רק הבעיה שזה פת של גויים, פת פלטר, לא של בעל הבית, שכתוב בהלכה שאם אין לך חנות של יהודי באזור, או שהחנות של הגוי, הלחם שלהם יותר טעים, אז מותר לך לקנות מהגוי. אפילו שבשביל להכשיר בדרך כלל פת של פלטר, צריך לשים קסם בתוך האש. אבל אם נוספתי קסם בתוך האש, אפילו שזה פלטר, צריך לקחת מן יהודי. אבל אם אין לי יהודי באזור, או שאני אוכל הפת הזאת של הגוי, היא יותר טעימה, מותר לקנות מהגוי במשך השנה. בעשרת ימי תשובה אומרת הגמרא על רב, שרב חייא אמר לו, תחמיר בימים האלה שלא תיקח פת של גויים. מזה למדו שגם שיש דברים שמותרים מן הדין, כדאי להחמיר בהם בימים האלה. רבי חיים פלאג'י הביא עוד דוגמה. עוד דוגמה למשל, קפה של גויים, מותר, אין בזה משום בשולי גויים. רבנו הארי החמיר מאוד בקפה, רבנו הארי החמיר, לא לשתות קפה של גויים. אבל הסיבה שזה מותר, שתי סיבות. א', שקלו את הקפה, אפשר לאכול אותו עם סוכר. אבל גם אם לא, בשביל להכשיר אותו לשתייה, אתה מבשל אותו. אז אתה עושה פה פעולה של בישול. דבר שני, הקפה, עיקרו מים. מים נשתים כמו שהם חיים. לכן מעיקר הדין ישבו כמה עובדים, והעובד גוי הוא שהכין את הקפה. אני מדבר הכל שאין בעיה של כשרות. הפועל הגוי הוא שהכין את הקפה, הוא צריך לשתות את הקפה. אבנו הרי היה מחמיר בזה. אמר רבי חיים פלאג'י, בעשרת ימי תשובה, להמיר בדבר הזה. הרב עובדיה עליו השלום היה אומר, בימים האלה, גם מי שלא עשה רבנו תם, בשבת תשובה, יעשה רבנו תם, יחמיר. כל מיני דברים של מחר, כן, בימים האלה תלך לחומרה. למה אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו? וזה לא הצגה. אני אגיד, מה אני עכשיו מחמיר בימים האלה? או בחודש אלול, אדם משתדל, להתפלל יותר, להתפייס עם החברים שלו. אני אבוא אליו אדם, אה לא, אתה בשערה שנה, אתה לא מתנהג ככה. מה אתה באת לעשות פה הצגות, תחפושת? לא, זה לא נכון. העבודה שאנחנו עובדים בימים האלה היא מראה למה אנחנו רוצים להגיע. אלה הפנים האמיתיות שלנו. יהודים הם קדושים. עם ישראל עם קדוש הוא. ולכן בימים האלה אנחנו משתדלים, רוצים להראות מה אנחנו באמת רוצים לעשות. אבל בשאר ימות השנה יצר הרע, שדור שבה יצא מעכב, מפריע לנו. אבל הפנים האמיתיות שלנו אלה הפנים של אלול, של עשרת ימי תשובה, של יום הכיפורים, זה הפנים האמיתיות שלנו. לכן אדם מחמיר, זה לא הצגה. אני רוצה להחמיר, מי יתמי, יכולתי להחמיר כל השנה. אבל לא תמיד זה יכול, יש מניעות, יש הפרעות, אז לפחות בימים האלה להחמיר יותר ולהתנהג יותר בקדושה, יותר בחסידות. הגאה כותב, ויש לכל אדם לפשפש, לשוב ולפשפש ממעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה. אדם בעשרת ימי תשובה צריך לפשפש במעשיו. דרשו אשר בהימצאו כראו ביותו קרוב, אלה הימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. בראש השנה נכתבים, ביום הכיפורים נחתמים. עשרה ימים האלה הם הימים שלפני ההכרעה של המשפט, של החתימה. לכן בימים האלה כמה שיותר לבדוק בתשובה. רבי חיים פלאג'י הבין מדרש מתנא דבי אליהו שכותב, מצאתי דנא דבי אליהו, סדר אליהו רבה פרק ל"ד א', וזה לשונו, הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו והאישה לבעלה, שיעשו תשובה כדי שיגאל אותם ויבנה להם בית המקדש. אבא מצפה לבן שלו, אבא שלו כך קוראים, נו מתי בנים, מתי אתה חוזר, מתי אתה בא לבקר, התגעגענו אליך. או אישה מצפה לבעלה, בעלה נסע לנסיעה, לעבודה, רחוק, מחכה עיניה לבעלה, מתי יחזור הביתה. אומר הקדוש ברוך הוא מצפה לעם ישראל יותר מה שמצפה אב לבנו ואישה לבעלה, שיעשו תשובה. למה? רוצה לגרול אותם. הקדוש ברוך הוא רוצה לגרול אותנו, לבנות את בית המקדש. לכן אמרו, תשובה ראשי תיבות, תבוא שילה, ייבנה בית המקדש. שילה זה המשכן, וייבנה בית המקדש זה תשובה. זה תשובה, ייבנה בית המקדש. לכן, בימים האלה צריך לפשפש ולחפש. אומר הרב, האמנתי כי אדבר. בכל פעם שאני קורא המאמר הנכבד על הזה, עיני יורדה מים. איך ייתכן שמלך הכבוד אלוהי העולם, השם, הוא יושב ומצפה אותם שנחזור בתשובה? הקדוש ברוך הוא מלך העולם, מצפה להם שנחזור בתשובה? לכן בימים האלה צריך לחזור בתשובה. צריך לדעת, תשובה, יש אנשים חושבים, דווקא גנבתי, אדם גנב, גזל, אבל פריטות ומתת בדין, אבל צריך לדעת תשובה משל דברים אחרים גם כן. גניבת דעת. אדם גנב דעתו של אדם, צריך לבקש ממנו סליחה. אדם, יש לו חבר עושה בלגן, אתה אומר אותו לבית דין, לא עבד בך פה. למה הוא רוצה לטרטר אותו? צריך לנענע אותו. להפריע לו. גם על זה צריך לעשות תשובה. גזל זמן. מה אתה מבלבל אותו? הוא לא חייב לך כלום. אתה יודע שהוא לא חייב לך. אתה הייתי רוצה בשביל יחד להפריע לו, להיים עליו בצורה הזאת. גם הדברים האלה הם צריכים תשובה. או דיבורים מיותרים בין איש לאישה, יושבים ביחד, שוחקים ביחד. עד הרבה שיחה עם האישה, כל מיני דברים. באשתו אמרו קל וחומר, בשת חברו, הלכות ייחוד. אנשים לא יודעים הלכות ייחוד. היום, עם המקומות של העבודה היום, שעובדים, בקלות דרשלים באיסור ייחוד. בקלות דרשלים באיסור ייחוד. מה זה איסור ייחוד? איש ואישה בחדר אחד, אפילו לא עשו עבירה. יש בזה איסור ייחוד. כי שיתך אחיך בין אמך. אומרת הגמרא, מה זה כי שיתך אחיך בין אמך? בקידושין דפי עמוד ב'. בין אם מסית, בין אב אינו מסית? אומרת הגמרא, ללמד אותך. בין מותר לו להתייחד עם אמו, בין אמך. אבל אם לא עם אמו, עם אישה אחרת, אסור להתייחד. אפילו לא עושים כלום. למה? שמי יבוא לידי מכשול. והתורה, יש לה גם כן דברים שעושה סייגים, שאדם לא ייפול. בשביל שלא תהיה בעיה של ייחוד, לדעת מרן, דווקא שיש שלושה גברים, שלושה אנשים, רק אז אין ייחוד. אם יש פחות, יש בזה ייחוד. אלא מה? שיש תקנות אחרות, שיש פתח פתוח לרשות הרבים. מה הפירוש? שכל מי שעובר רשות הרבים, הפתח פתוח, אפשר להיכנס לשם, אז אין בעיה של ייחוד. או שהדלת פתוחה. מה זה דלת פתוחה? אז חלילה לא יגרור לידי מכשול. או דלת פתוחה, או אפילו הדלת סגורה בלי מפתח, אבל כל מי שעובד שם יכול להיכנס. מתי שהוא רוצה. אבל אם עובדים במשרד ביחד, אדם עם המזכירה שלו, ולא כל אחד יכול להיכנס לחדר, ויש לחצן שם. דהיינו, אי אפשר לפתח את הדלת. ואין חלון שפתוח בגובה רשות הרבים, שכל מי שעובר רואה מה שנעשה שם. או יש חלון, אבל שבילו מכסה את החלון, יש פה בעיה של ייחוד. אז אם זאת אישה נשואה, אם בעלה בעיר, אז יש תקנה, אם את בעלה עליה ולא תחתה. אבל אם זאת פנויה, או מי אישה גרה בעיר אחרת ובאה לעבוד בעיר הזאת, יש פה בעיה של ייחוד. היום עם כל העניין הזה שיצאו נשום לעבודה, בסדר, מביאות פרנסה הביתה, ברוך השם, אבל צריך להקפיד על ההלכות, של עניין ייחוד בלי נדר. הגיע הזמן לעשה על זה כמה שיעורים בלי נדר, לסכם את ההלכות האלה. אבל ישמע חכם יוסף לקח, הרבה אנשים נופלים בטעות בדברים האלה, ולא הקפידו, ואחר כך גם כן חרבו בתים בגלל הדברים האלה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברוך. או אדם צריך לחזור על ביטול תורה. אדם רוצה לעבוד, צריך לעבוד. כן, צריך להביא פרנסה הביתה. לא כל אדם יכול לשבת כל היום כולו. וגם הוא יכול לשבת, לפעמים הפרנסה מעיקה. קשה, יש לו ילדים. אז אמרו חז"ל, תקבע עיתים לתורה. אתה גמר את העבודה, תקבע זמן. מה שאנחנו עכשיו עושים עכשיו בשיעור, קובעים עיתים לתורה. אבל יש לאדם זמן פנוי, והוא מבטל אותו על שטויות. מה, מי אמר שזה מותר? ביטול תורה. היום יש לנו את המכשיר הזה, שהוא עושה לנו הרבה ביטול תורה, וגם הרבה דברים לראות שם. גם אם אתה, יש לך רק מכשיר כשר, ווואטסאפ כשר, אז דווקא אם אתה נמצא למדין החינמה, אבל אם שולחים לך אנשים, חברים סרטים בכל מיני עניינים, בקלות אפשר, וזה מעניין, ויש אנשים שמתמכרים לזה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן עושים. אפילו מחללים שבת, אנשים תראה אותם, נראים לך לא רק דתיים, נראים לך חרדים לדבר השם. ברגע שהתמכרו למכשיר הזה, הם יכולים לעבוד וללמוד, אבל חייבים לדפדף. זה כמו מחלה, חייב לדפדף, או יש הפרעה נפשית, שאדם כל כמה דקות, אולי שלחו לי איזו הודעה, אולי זה כבר רדוף אחרי הדברים האלה, חלילה, אלה זה בעיה. אבל עוד חמור שגם בשבת יש את הדבר הזה והוא לא יכול בלי הדבר הזה, גם בשבת הוא מדפדפים, זה חילול שבת. כן, גם אלא בעוונות הרבים. בעוונות הרבים. בעוונות הרבים, אני אומר לך, מעטים שהיו, לא נאריך. אני רק... כן, גם המכשיר הזה, מונח סגור, נוגעים בו בשבת לאוויר, ואז רואים את הכל, מה לעשות? בעוונות הרבים, רחום יחפר עוון. לכן צריך לדעת איך להתנתק, איך להימנע, איך... ויש היום אפילו, נפתחו עוד מקצועות, כמו ש... כן. כמו שיש גמילה היום... לא מנתקים אותו, בעוונות הרבים. אשריך שאתה שקוע בתורה, אשריך. אני אומר מה המציאות היום בעוונות הרבים. מציאות כואבת. אז כמו שיש היום מקצועות, איך לגמול מסמים, לגמול מהימורים, היום יהיה מקצוע חדש. איך גומלים מההתמכרות לפלג. איך גומלים? היה אדם אחד, אשתו בבית, כל הזמן עם הפלג, כל הזמן. הפיידר הזה, דבר, לא שומע. איפה הילדים? זרוקים. הולכת לעבודה, אלא אם כן שחורות. לא יודע, מי שיש פה בעיה נפשית, אין הבית. פעם אחת ניפץ אשתו את המכשיר. איזה בערב שבת. איזה שבת שחורה עברה עליו. מה לא עשה? פעם אחרי בעצור נתן הכסף, פחד נתן הכסף עוד מכשיר, אבל אחר כך יש פה אישה משוגעת. היא לא מתפקדת, היא מכורה. אמר, אם אני רוצה להציל את הבית ואת הילדים ואת אשתי, אני חייב לעשות מעשה. בול העיניים שלה ניפץ לה את המכשיר. ואז לתדהמתו, אשתו עוד פעם, במקום לצעוק עליו, התחילה לבכות. אמרה, תודה רבה לך שאתה מציל אותי. אני עכשיו מרגישה שאני מכורה לדבר הזה, לא יכולה. צריך בשום משהו תחליף. לכן מאוד מאוד. היו משפחות, משפחות עם 16 ילדים, 15 ילדים, שהאימהות שם התמכרו לדבר הזה, נטשו את הבית, נטשו את הבית. והיה מקרה אחר, היה מקרה של דיין רב קהילה בירושלים, קהילה חשובה, גדולה. והוא יושב, היה יושב, לומד בשקידה עצומה, מ-8 עד 2 בצהריים. משתיים בצהריים עד 6 בערב עונה לשאלות של אנשים. שולחים לו שאלות. אחר כך מסתובב ברחבי הארץ לעשות שיעורים. גם מקובל. אבל היה לו מתקבלה. והנה אחד התלמידים רצה להקל מעליו, אמר לו כבוד הרב, עד ששאלים שאלות, אני מביא לך מכשיר, אתה מקבל את השאלות, אתה עונה במכשיר, חבל על הזמן, חוסך לך ביטול תורה, חוסך לך בעיות. אחרי חצי שנה הפסיק לתת שיעורים. אותו רב. אחרי כמה חודשים אמר לי אשתו, אני הולך ליחון לגייס כסף למוסדות. הלך ולא חבר. הלכו התלמידים שלו למצוא אותו. ואיפה? הגיעו אליו. היום שלה הגיע לכל מקום. ראו אותו כמו גוי. כמו גוי. חי בת נחר של משמו. הלכו אליו. אמרו לו, אתה הרב שלנו, לא עוד מטרים עליו. אתה חוזר איתנו. אתה תהיה המלך שלנו. אומר להם, אני לא יכול. זהו. חבל שלא באתם אליי לפני שנה שהתחלתי עם זה. אומר להם, אבל דבר אחד, אני מרשה לכם לספר את הסיפור הזה, שאנשים ילמדו, ולאדם אחד אני לא סולח, לזה שהביא לי את המכשיר הזה. לא יסלח לו לעולם. אומר, נפלתי, עד שהוא נדמה לו, שמע מאחורי הפרקות, כולם ישובו בתשובה, חוץ ממנו. גם זה עצה של עצר הרע, כמובן. אבל תבינו איפה אפשר, גם על זה צריך לחזור בתשובה. גם היום בשביל להרגיע את הילדים, אפשר לתת לנו את המכשיר, לך תשחק במכשיר. אתה יודע איפה הילד יכול להגיע? והילדים הלופים יותר מהמבוגרים. מגיעים, לאיפה לא מגיעים? ואז הוא רואה איזה, ילדים בני 4, בני 5 היום, שם ישמע. לכן גם הזה צריך לחזור בתשובה, לעשות תקנות, לעשות חסימות, ורק לצורכי עבודה, ולא לצורכי שטויות, ולא לדברים. למה אפשר להגיע אחר כך רחוק. גם החיים נהרסים, גם הבריאות של האדם, הבריאות הנפשית של האדם, מתבלבלת. גם כשאדם רואה את הדברים האלה, זה משפיע על הנפש שלו. אדם רואה שרואה סרטונים של דעת, שעורפי וזה. זה משפיע על הנפש. מראית, אסור לראות את הדברים האלה. אם אני לא רואה, אין שם תמונות אסורות. אבל זה מרגיל את האדם לאכזריות. ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. מידת הרחמים שיש באדם, נשחקת שרואים דברים כאלה. להבדיל אלה, הילדים של דעת, של החיילים שם, מראים להם כל מיני סרטונים כאלה בשביל איך הורגים, איך עושים לשבור להם דמה שיכולו גם הם לעשות להיות משוגעים כאלה. לכן ישמע חכם ויוסף לגעת. לכן הימים האלה הם ימים לעשות בדק בית, איך לחזור בתשובה ולהסתדר ולעשות. יש גמרא שאומרת שיש ארבעה חילוקי כפרה. הרמב״ם מביא את הגמרא הזאת, פוסק אותה להלכה למעשה, הרמב״ם יכול תשובה, שיש ארבעה חילוקי כפרה. שאם אדם עבר על מצוות עשה, למשל, עבר על כיבוד הורים, עבר על שילוח הקן, לא נטל לולב, לא הניח תפילין, ותפילין זה מצוות עשה, לא הניח תפילין. עשה תשובה, תשובה אמיתית, לא זז, עד שנמחל. זה על מצוות עשה. אם אדם עבר על מצוות לא תעשה, זה יותר חמור. תשובה לבד זה לא מספיק. מה זה לא תעשה? למשל, אכל מאכלות אסורות, התגלח בתער, או שעשה את התספורת הזאת שעושים פה קרחת בצדדים, ומשאירים פה שיער, זה עובר על לא תקיפו פאת ראשכם. הדברים האלה, עבר על לא תעשה, תשובה, צריך תשובה, ויום הכיפורים מכפר. תשובה תלו ביום הכיפורים מכפר. יום הכיפורים בא, כיפר לו. אבל אם עבר על קריטות ומיטות בדין, חולי שבת, מידה ודברים אחרים כיוצא באלה, אומרת הגמרא, תשובה תולה. אחר כיום הכיפורים תולה, צריך ייסורים, והייסורים מכפרים, הייסורים מנקים. ועבר, ואם עבר על עוון שיש בו חילול השם, זה הכי חמור. חילול השם, צריך בשביל שיתכפר ארבעה שלבים. תשובה, יום הכיפורים, ייסורים, ומיתתו של האדם. כמו שלגבי בני עלי, היו כהנים, בנים של הכהן הגדול, בנים של הנביא, והיו מעכבים את הקורבנות של אנשים שבאות להקים כנס סיפורים, וגם מדברים בשפה לא ראויה, אם השם ישבע, לא יחופר העוון של בית עלי, עד שימותו, עד שימותו. אז רואים מכאן שחילול השם זה המון הכי גדול. חילול השם כל אחד בדרגה שלו. שאדם דתי עושה מעשה לא ראוי, אתם אומרים, דתאים האלה, אתם ראיתם, זה חילול השם. וכמה שהוא נראה יותר אישיות תורנית, השם ישמור, החילול השם נורא והיום. וחז"ל אמרו, כל המחלל שם שמיים בסתר, מפרסמים אותו בגלוי. יכול להיות, לפעמים אינו בגלוי, יכול להיות שהוא יראה איזה רב, יראה צדיק, יראה בסתר, הוא עושה עבירות, אל תדאג. יגיע הזמן שלו, ויפרסמו אותו, ברבים. ואז הוא יתבייש. והיו סיפורים כאלה, לא, עוונות הרמים. שאנשים עשו שטויות בסתר, אבל אחר כך זהו, נפרעו ממנו בגלוי. זה רב זה, השם ישמור. עם צילומים וכל מיני עניינים, כמה צריך להיזהר מהדברים האלה. אז אמר חילול השם שזה הכי חמור, מתחפר במיטה. אז לכאורה, אני חושב שיש עבירות שצריכים ייסורים. באמת, בספר ראשית חכמה כתב, כמה צריך להתעינויים על כל דבר, ומה צריכים לעשות. ולא רק בזה הוא מחמיר. כתוב כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אומר כאילו עבודה זרה, עבודה זרה מה התיקונים של הכר וכך. גם אדם כועס אותם צומות של עבודה זרה, צריך לעשות על הכעס. יחמיר מאוד בדברים האלה. אז חלקו עליו בשניים. מה שמה שצריך לה, איפה כתוב בגמרא כאילו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל המלבים לחברו כאילו שופך דמים, אין הכוונה ממש להתנהג אותו בדרכי התשובה באותה חומרות. אלא כאילו, אבל זה פחות. דבר שני, מה שמה שצריך לעשות עינויים, חלקו עליו, ואמרו כל הטעניות שבעל תשובה צריך לעשות, דווקא הם חזר בתשובה מהירה, חזר בתשובה מפחד. אז התשובה לא מושלמת, אז צריך לעשות עינויים. אבל אם חזר בתשובה מאהבה, לא צריך להתענות. וגם אין לו ייסורים. כך כתוב בגמרא, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. והמאמר הזה תמוע מאוד, לא מובן. בעל תשובה, עשה הרבה עבירות, הוא יוצא מבעל ומצדיק גמור, הייתכן, הכיצד, אין לזה הבנה בכלל. ובמיוחד, אם זה אדם שחזר בתשובה מיראה, מה ההבדל בין חוזר בתשובה מאהבה למיראה? אדם שחוזר בתשובה מיראה, הזדונות נעשים לו כמו שגגות. זה לא נמחק לגמרי. עדיין צריך לה... מצא אהבה, אם חוזר בתשובה מאהבה, אז זדונות נעשים לו זכויות. אז אם מדובר בחולה בתשובה מהיראה, בעל תשובה שחלה בתשובה מהיראה, הוא יותר גדול מצדיק גמור, לא יכול להיות. לכן הסבירו הפוסקים, הרב חידה ועוד פוסקים, שמה שאמרנו במקום שבעלי תשובה עובדים, צדיקים גמורים אינם עובדים, זה חוזר בתשובה מאהבה. שאם חזר בתשובה מאהבה, אז זה לא סמאחינו כמו זכויות. האור של התשובה מאיר על העבירות שלו, והופך אותם למצוות מיוחדות מאוד. ככה כותב הרב חידה, ככה מבין מהמקובלים, וגם תלמידו של בעל תרומת הדשן, ככה כותב בשם רבו. לפי זה מובן, למה הוא יותר גדול מצדיק גמור. שתי סיבות. א', העבירות שלו נעשו כמו מצוות, אז הוא עוקף אותו. דבר שני, המצוות שלו מיוחדות מאוד, למה יש עליהם אור של התשובה. אז המסקנה היא שיש לנו ארבעה חילוקי כפרה, ודווקא למי שעזר בתשובה מנראה, אז הוא צריך את היסורים ומיטה לכפר. אבל אם אדם חזר בתשובה מאהבה, מאהבת השם, מגדלות הבורא יתברך, פה לא צריך איסורים, אין איסורים. וגם אם אדם חזר בתשובה מיראה, אם לומד תורה או נותן צדקה, זה מכפר גם כן, מבטל את האיסורים. שנאמר, בחסד ואמת יכופר עוון. בני עלי היו לא מארחים ימים. הגמרא בראש שנה דף י"ח עמוד א' אומרת, רבה ואביה, שניהם באו מבית עלי. בבית עלי בגיל 20 היו נפטרים. למה? כתוב בנביא, מרבית ביתך ימותו אנשים. מה עשו? אמר רבה דרש בזבח וקורבן לא יחופר העוון, אבל בחסד ובצדקה יחופר העוון. התחיל להיות, אבל באמת שזה התורה יחופר העוון. אמר אני אלמד תורה, אני אאריך ימים. רבה למד תורה במקום להיפטר בגיל 20, נפטר בגיל 40, הוסיפו לו 20 שנה. ואילו אביה אמר אני אוסיף חסד מהתורה גם גמילות חסדים. גם גמילות חסדים, ואז הוסיפו לו עוד 20 שנה על החיים שלו. ואז חי 60 שנה. בחסד באמת יחופר העוון. באמת יש מדרש בפיקטה שכותב שאם אדם עשה עבירות, ילמד תורה. היה רגיל ללמוד דף אחד, ילמד שני דפים. שני אחד, ככה, ואז הלימוד תורה מכפר לו, מבטל את האיסורים גם. אדם חלל נחשב בחילול שבת, שערי צומות. רק כתבו הפוסקים, ילמד ללכות שבת. ללכות שבת, מכפר לו, לא צריך תעניות. וכתוב במדרש, אם הוא לא יודע ללמוד תורה, יהיה גבי צדקה, זה מכפר גם, מבטל ממנו גם כן את היסורים. אני ממשיך את מרן סימן תם רשבן, שיפייס אדם את חברו בערב יום הכיפורים ובעוד הנצעפים. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר, עד שיפייסנו. ואפילו לא יקנו לא יבניתו אלא בדברים, צריך לפייסו, ואם אינו מתפייס בראשונה, יחזור וילך פעם שנייה ושלישית, ובכל פעם יקח עמו ג' אנשים. ואם אינו מתפייס לג' פעמים, אינו זקוק לו. אדם שחבר שלו, שהוא פגע בחבר שלו, אז צריך לבקש ממנו סליחה, יום הכיפורים לא מכפר על זה, עבור שבין אדם למקום מכפר, ואדם חברו לא מכפר, עד שירצה את חברו. אז ילך לחבר שלו ויפייס אותו. אם חבר שלו לא יתפייס, ילך שלוש פעמים. כל פעם עם שלושה אנשים חדשים. תסלח לי, תמחל לי. ואם גם אחרי כל הדברים האלה הוא לא מתפייס, הוא לא צריך אותו. משמעות במשנה ברורה על ידי ריבוי אנשים. למה שלושה פעמים שלוש אנשים? ריבוי אנשים.
שלושה אנשים
בשביל שיתפייס ותסלח לו. רואים מכם מה זה בן אדם לחברו, כמה חמור מאוד. ללכת, לבקש, לא ביקש סליחה, לא נסלח לו ולא יתבייש, ללכת אליו. רק אם הוא רב גדול, והשני, ולא נעים ללכת לזה, יכול להיות חילול השם, אז לא ילך. מה שמצאנו שרב הלך לפייס את אותו קצב, אפילו שהוא היה חייב לו סליחה, רב היה משהו מיוחד, רב היה חסיד. היה לא ממלא חסידות. אבל אדם אחר לא צריך ללכת. אבל אדם חייב לפייס את חברו עד שיתפייס. דווקא לגבי חברו הולך שלוש פעמים, אבל אם זה לרבו, ילך אפילו יותר עד שיתפייס.
לומדים את זה מהגמרא פי עמוד ב' יומה, פי א' עמוד ב', שכתוב שם שפעם רב נפגע מרבי חנינה, רבי חנינה נפגע מרב, ואז הרב הלך לבקש לו סליחה. 13 ערבי כיפור הלך לבקש סליחה רב מרבי חנינה ולא סלח לו. שואלת הגמרא, איך יכול להיות? אמרו שהמוחה לא יהיה אכזרי, וגם למה אנחנו יותר? 3 פעמים מספיק, 13 פעם. אמרה, בעצם בגמרא כתוב רב שני, ראשי פירש, רב היה חסיד, רב היה חסיד לכן הלך. אבל למה רבי חנינה, אחרי כבר יצאת, רבנו חנניה גרסה, רבו שני, רב היה תלמיד חבר של רבי חנינה, הוא לא היה רבו מובעד, למה זה סבור קצת? אז פגע, בואו לכן, 3 פעמים זה לא מספיק, אם אדם פגע ברב, ילך ללא הגבלה. שואלת הגמרא מצד שני, ולמה רבי חנינה לא סלח? הרי המוחל לא יהיה אכזרי. כולנו באים בערב כיפור, ראש הוא סלח לנו, חטאנו לפניך, רחם עלינו, אתה מבקש סליחה מהשם, תסלח לחברים שלך גם כן. למה אתה רוצה שיסלחו לך ואתה לא תסלח? כמה חטאנו, כמה אבינו, כמה פשענו כלפי הקדוש ברוך הוא, זה מבקש סליחה מהשם. אומרת הגמרא, רבי חנינה ראה שהוא צריך להיות ראש ישיבה, וגם רב צריך להיות ראש ישיבה. שניהם צריכים להיות ראש ישיבה. למה? הוא ראה בחלום שתלו את רב בדקל. מי שתולים עורר את עצמו תלוי בדקל, סימן שנהיה ראש ישיבה. למה דקל זה כך כתוב, צדיק לתמר, יפרח. שלא שיעלה במעלה למעלה. אז רבי חנינה אמר, אני צריך להיות ראש ישיבה, ורב צריך להיות ראש ישיבה. איך זה יסתדר? הוא שם אותו ישימו ראשון, ואז הוא ימות צעיר בשביל שיהיה רב, יהיה גם כראש ישיבה. אומר, אני לא אסלח לו. הוא יראה שאני מקפיד עליו. ילך לבבל, ואז לבבל הוא יהיה ראש ישיבה, ושנינו נחיה עד 120. זו הייתה הסיבה שרבי חנינה לא סלח לרב. אבל אם לא הייתה הסיבה הזאת, ודאי שהיה סולח לו. למה מוחל לא יהיה אכזרי. ולכן כותב רבי נשחי שאדם בערב כיפור, ילך לאבי ואמו, לאבי ואמו, וחשבי סליחה, דווקא אבי ואמו, בגלל שהוא קרוב עליהם מאוד, אדם לא שם לב בזה שהוא פוגע בהם. סיפר רבי סלמן מוצפי, שהוא למד אצל רבי יהודה פתאי, למדו גמרא קידושין בבגדד, וכתוב שמה שאדם צריך לעבור לפני אבי ואמו שנכנסים, צריך לעבור בפניהם. אז הוא הלך לבית, חזר, באחרת צהריים, אמר לו רבי יהודה פתאי לרבי סלמן, היה עוד תלמיד, אמר לו איפה היית? אמר לו הייתי בבית. אמר לו שאמא שלך נכנסה, עמדת לפניה? אמר לו לא עמדתי, התביישתי. אמר לו אז מה אנחנו לומדים? לא יודעים על מנת לקיים, לשמור ולעשות. לך תחזור עוד הפעם הביתה וחש בינם מחילה, ותחזור לשיעור. אז דווקא בגלל שקרובים עם ההורים, החיכוך הזה לפעמים מוריד קצת את הרגישות, ולפעמים בלי שימת לב, בלי כוונה, פוגעים בהורים. לפעמים הקפדה הזאת זה לא טוב, לא בריאה בכלל. לכן צריך לבקש סליחה מההורים, לבקש סליחה אמיתית. עכשיו אומר מרן בסעיף ב', אם מת אשר חטא לו, מביא 10 בני אדם ועמידו על קברו, ואומר חטאתי לאלוהי ישראל, ולפנוני זה שחטאתי לו, ונהגו לבקש מחילה מרבי יום הכיפורים. אם אדם פגע במישהו, ואותו אדם שנפגע, נשתר. מה עושים? צריך ללכת לקבר שלו, להביא 10 אנשים, ולבקש מחילה. ואומר בלשון הזאת, חטאתי לאלוהי ישראל, ולפנוני זה שחטאתי לו, ועשרה אנשים אומרים, מחו לך, מחו לך, מחו לך. למה אחר כך, אם הוא לא מכיר את הסליחה הזאת, גם למעלה בשמיים, הוא מקטרג עליו למעלה. זה קטרוג היום. סעיף ג' סכנת הקדמוננו בחרם, שלא נוציא שם רע על המתים. לפעמים היה סכסוכים בין אנשים. אנשים כבר נפטרו. מה אתה רואה לספר שהוא גנב, הוא עשה לי והוא גזל, הוא לא היה צדיק כמו שאתם חושבים, הוא היה צדיק. יש בזה לשון הרע, לא תועלת. דבר שני, מוציא שם רע, לכן עשו חרם שלא מדבר על המתים. אבל אם זה אנשים רשעים שפורסמים, שאני רוצה למנוע מאנשים שלא ילכו איתם, היו כמה אבי אבות ההשכלה,
דוד פרידלנדר, משה מנדלסון, שיחקו את עם ישראל, רצו לבולל אותם בגויים, אמרו תהיה יהודי בבית וגוי בחוץ, בתפילה שלהם, בסידורים, במקום תשכון את ירושלים ערכה, מחקו, כתבו, תשכון בתוך ברלין ערכה. אלה אנשים רשעים, לא רוצים שילכו איתם, אני רוצה להגיד, אלה היו רשעים הרשעים, עשו לך למד ערכים שלהם. אלה מדובר פה לא על אנשים רשעים מפורסמים, אלה אנשים אחרים, היה איזה חיכוך, היה איזה, אתה יודע, אף לא אני עשה כך וכך, מה אתה צריך לספר את הדברים האלה? חרף, לא לדבר על המתים. הייתה פעם מחלוקת בחוץ לארץ בין שלושה רבנים גדולים מאוד, ענקי רוח. הייתה מחלוקת עצומה, והיו אנשים שמסביב, כביכול גחבים, שמסיתים את זה, מסיתים, אוהבים את האש, האקשר. לא אכפת להם מהרבנים, אכפת להם כל אחד את העניין, אש, מה יגידו. אז פעם הייתי ליד הרב רפאל חדר סבן עליו השלום, זכר צדיק לברכה. שאלתי אותו, הייתי לידו, אמרתי לו, מה הייתה מחלוקת הזאת? על מה הייתה מחלוקת? ענה לי משלוש מילים. החרמות קדושים, אמור. החרמות קדושים, אמור. עכשיו כולם נפטרו, כולם קדושים. אני לא רואה, אמרתי לו, תשמע לי תפר לך. יש לי מות. לא רצה לומר מילה אחת. לא מדברים. אני אפטר. עוד דבר מביא פה שנוהגים ללקוט, נוהגים ללקוט, הנזקה לא יעמוד ולא ישיר את מוטה עם הרצועה של עור אל רחום וחנון שלוש פעמים, ברצועה של עור של עגל נהגו. דבר שני, אומר לנו פה הרמ"א, יום הכיפורים אינו מכפר אלא על השבים והמאמינים בכפרתו. למי זה יחפר יום הכיפורים? אם אתה מאמין שיחפר לך, אבל אם אתה מאמין, בשביל ההצגה, כולם באים ביום כיפור, אבל גם אני בא, ואתה לא מאמין בזה, אבל לא יתחפר לו. אפילו שהוא סף. אדם, אנשים היום אומרים, פעם בשנה צריך לעשות דיאטה 26 שעות, מה התחלופה של החומרים, אלא כן, זה צום זה. זה צום שתקראו אותי, קראו לבבכם ועל בגדיכם, כזה צום אבחרהו. לכן, כמו שחז"ל אמרו, מי שלא מאמין בתחיית המתים, לא יקום בתחיית המתים. אותו דבר, אתה לא מאמין ביום הכיפורים, גם אם בא לבית הכנסת, גם אם מציין יושר, לא יתחפר לו. אתה צריך להאמין, לדעת, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו יום הכיפורים, יום תשובה, פעילה, פתיחה וכפרה. ואז היום הזה, עצמו של היום, שאדם עשה תשובה אמיתית, עצם היום מכפר על עם ישראל. אלה עיקרי הדברים, שאר הדברים כדאי ללמוד. ועוד דבר אחרון, אני אסיים בזה, להרבות, איך כתוב, אנחנו קוראים בפתיחה, בתלמוד תורה כנגד כולם. שדעת, כמו שבשכר תלמוד תורה כנגד כולם, גם ביטול תורה חלילה להפך, מצד העבור. אז כמו שאמרנו, אדם עובד, צריך להביא פרנסה, צריך לשבת עם האישה, עם הילדים, אבל בזמנים הפנויים, ללמוד, גם בבית. היום בנסיעה, יכולים לשים קלטות. פעם יקוטי אל טיפל, שהוא היה שומע בעבודה, קלטות של הרב משה. אין, יש הרבה קלטות, הלכות, אתה יכול לשמוע. ולא סתם. חמים עליו השלום, קראו לו רבי שושן מזוז. היהודי יקר מאוד. תמיד חכם גדול. חוץ לארץ היה רב של עיירה של כפר. אבל שהגיע לארץ, פשוט, היה עובד לפרנס הזו. שהיה נוסע בטובוסים ממקום למקום, סל מלא ספרים, זה זמן שיכול ללמוד. האוטובוסים של היום, זה לא אוטובוסים של פעם. תרמת, עולים ויורדים בדרכים, לא היו ישרות. ולסלוע לשעות רחוקות, מי יכול ללמוד? היה לו הרבה שושן מזור עליו בשלום, זה לוקח איתו כל פעם לשעות רחוקות, זה נוצא לבני ברק לפעמים, עוד מקומות אחרים, סל של ספרים, מוציא כל פעם את הספרים ולומד ומחדש וכותב. זהו, והגית בו יום ולילה, הולכתך בשבתך בביתך, הולכתך בדרך. לכן עלינו צריכים לדעת, לנצל את הזמן. למה התורה אין כמותה לכפר על העוונות. בחסד ואמת כופר עוון. חסד זה צדקה. אמת זה התורה הקדושה. השם יעזרנו בעזרת השם שנזכה אתם ואנחנו בכל בית ישראל להיכתב בספר החיים והשלום. נזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. וגם אני מבקש מחילה, אני לפעמים בשיעורים איחרתי, לא התייחסתי לשאלות, לא שמעתי. אז אני מבקש מחילה.